אז אנחנו מתקרבים לימים הנוראים. בשאלה הזו של חזוק ובמצווס מצויה במיוחד בימים האלה, כאשר רוב הקהילות ישנם אנשים שקבועים לשקרס, למוסה, לנעילה, יש בר טרקיה ובר מקלה. הפויסקים דנו הרבה במושג של חזוק ובמצווס. האם אדם יש לו זכות ואי אפשר לקפח זכותו, או שמה יש זכות לציבור, לקהילה, בכל שנה ושנה, לכבד את כל אשר הם חפצים ביקרו. אז מכל הלכה הזו במרדכי, במסכת בבא בסרא, והוא מובא פעמיים בשולחן אורך, פעם אחת על ידי הרחבר, שולחן אורך אורחיים סימן קופנון גמל סיכוב בייז, ופעם אחת על ידי הרמו בסימן קופמן תסבך ושמשפוט בסעיף למד אלף. אז בקוטרה שלפנינו שני הסעיפים מצוטטים, אנחנו נתחיל עם הרמו רק משום שהוא קצר יותר. ומבחינת תוכן הדברים, המחרה והרמו זה אותה שיטה. אדם שהחזיק במצווה כגון גלילה או ספר תוירה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הכוונה כגון ספר תוירה, במה הוא החזיק, ואירוי אוינס ונוסנו הקהילה המצווה לאחר, כשעובר אונסי שרשן חוזר למצוותו. אבל אם נטר את המצווה לאחר ולא אוינס, מרצונו הוא ויתר, בוט לו חזקו סוי. למדנו בדברי רמו, והמחבר כותב אותה הלכה ביתר אריכות ברכיים קנ"ג, שאדם שהחזיק במצווה זכה בו, ואין רשות לכבד מישהו אחר במצווה הזו, אלא אם הוא ויתר. אם הוא ויתר, אז הוא הפסיד את חזקתו. הלכה הזו נפסקה על ידי המחבר, גם הרמו, מקורו בדברי מרדכי, בו ובאסו, פרק ג' פרק חזקה, סבתם סננטו, קל"ג. אז המורך הרעה נכון, לקבוע הלכה הזו בפרק חזקה סבתים, וזה מוכיח שיש כאן איזשהו מושג של חזוקה. נשאל הרם על אדם שהיה רגיל בשום מצווה כגון גלילה או ספר תוירה שנייה. מה זה ספר תוירה שנייה? אני חושב שהכוונה לציבור יש ספר תוירה. ספר תוירה היה שייך לציבור, אבל ספר נוסף היה שייך למאן דהוא. הספר הראשון כנראה היה ספר של הקהילה, אבל מדי פעם יש שני קריאות או שלושה קריאות, אז לקהילה היה ספר אחד, והקריאות אחרות היו מספרי תוירה של אנשים פרטיים. אז מי שהחזיק שהספר השני הוא הספר שלו, זכאי לתבוע את חזקתו ואין לקרוא בספר תוירה של אדם אחר, כמדומני שזה אפשר בדברי המרדכי. אדם החזיק בגלילה או בספר תוירה שני ואירו אונס, או אוני, ונוסנה קורס המצווה אחר, אחר כך השיר ורוצה שיחזיר לו את המצווה, אם בשעה שהוא ויתר, הוא ויתר מהכנסה אונס, לא היה לו מספיק כסף לשלם, אז כשהוא כן יכול, הוא זוכה לחזקתו. אבל אם הוא ויתר, אז הוא הפסיד את חזקתו. אלה הם דברי המרדכי, ולפי דברי המרדכי הללו, פסקו גם המחבר וגם הרמ"א שיש חזוקה במצווה. לכאורה, המרדכי סותר את דבריו, כי בקטע האחרון במרדכי במסכת מגילה, מגילה סימן טוב טוב למד דלת, זה ממש בסיומה של מסכת מגילה, שם כתוב בקיצור נמרץ, ואני קורא את לשונו של המרדכי: לעניין יין הבדולה. פעם זו הייתה הזכות, מי תורם יין להבדולה? היום ברוב הקהילות אין הבדולה ציבורית, כל אחד הולך לבית ועושה הבדולה, אבל בקהילות האשכנז המנהג היה שבליל שבת עשו קידוש בבית הכנסת, ובמצוי שבת עשו הבדולה בבית הכנסת, ואנשים שילמו כסף כדי לזכות בזכות לתרום יין להבדולה. היו מקומות שבכל שנה בתחילת השנה, אם בראש השנה או בשמחת תורה, היו עושים מעין מדבית פומבית, היו מוכרים נעל המוער ויין להבדולה. מישהו היה קונה את הזכות לתרום נעל המוער, שמן למאור לבית הכנסת, מישהו היה קונה את הזכות לתרום יין להבדולה כל השנה. אז כותב המרדכי: לעניין יין להבדולה, כל מי שייתן יותר לצדוק הרי הוא זוכה, ולא שייך ירושה במצווה. לא שייך ירושה במצווה. המושג של ירושה והמושג של חזוק הם שני צדדים שלא יישא המטבע. אדם לא יכול להוריש לנוחליו מה שאין לו, מה שלא בחזקתו. אין ירושה במצווה, כוונת המרדכי, מפני שאין חזוק במצווה. אתה לא קנית דבר, אתה לא זכית בדבר, ולכן אתה לא יכול להוריש את זה לאחרים. יש ירושה בשררה כי יש חזוקה בשררה. יש ירושה בממון כי יש קניין בממון. אז כבון עשה מרדכי, לעניין יין לעבדולה, אין ירושה, אין חזוקה, כל מי שייתן יותר יכול לקנות את הזכות. ולכן המרדכי סותר את דבריו, כי לגבי גלילה, לגבי ספר שני, המרדכי פוסק שיש חזוקה, ואי אפשר לתת למישהו אחר כל עוד המוזק מוכן לעמוד בהתחייבותו לתרום את הכסף ולזכות במצווה. ולגבי יאיר אבדולה כותב המרדכי שאין חזוקה, מה בין זה לזה? אז יש שיטה של התחום הסדשן. תחום הסדשן סימן קוף חס בפסוקים. התחום הסדשן אומר כל המושג של חזוקה במצווה זה רק באותן הקהילות שהיו מוכרים, שהיו עושים מגבית ואנשים היו קונים, כמו יאיר אבדולה ונעל המואר. כאשר מוכרים מצווה מסוימת, אז מי שהחזיק לקנות זכאי תמיד לקנות, אבל במצוות שאין להם קניין, גם חזוקה אין בהם. ההיגיון של התחום הסדשן, חזוקה במצווה זה כמו חזקה סבתים, כמו חזוקה בקרקע, כמו חזוקה במטלטלן. כל המושג של לזכות חזוקה מושתת על איזשהו גדר קנייני, ולכן סבור התחום הסדשן, המושג של קניין במצווה, חזוקה במצווה זה רק במקומות שנהגו למכור, רק מאותה במקומות אדם יכול לומר אני קניתי 3 שנים, אני זכיתי ולכן אני זכאי לקנות ואי אפשר למכור לאחרים. אבל במקום שלא רגילים למכור לא שייך מושג של חזוקה במצווה. והתחום הסדשן משתית את דבריו בעיקר על דברי המרדכי בבבא בתרא. אני לא קראתי לכם את כל הלשון של המרדכי, כי המרדכי מעריך בלשונו, אבל המרדכי אומר שיש חזוקה במצווה כאשר זה חזוקה שיש במותיין. מה זה חזוקה שיש במותיין? זה מושג שמופיע רק פעם אחת בש"ס, רק בבבא בתרא לגבי חזקה סבתים. יש מושג של חזקה סבתים, ואני אגיד רק בקיצור נמרץ כדי שיבינו כולם, גם מי שלא למד עכשיו פרק חזקה סבתים. הלא במטלטלין כשיש ספק ממון אנחנו הולכים אחרי המוחזק, כל מי שממון בידו ידו על העליונה, אי אפשר להוציא ממון מן המוחזק אלא בראיה. פושה ברוך החומר ממויצי מחברי עולה בראיה. הכלל הזה רלוונטי נוגע רק במטלטלין, שאפשר לטלטל ולקחת ממקום למקום, להכניס לרשותו של אדם ולהוציא לרשותו. וכל הנגיע למקרקעין, לקרקע חזקס מורקמה גובר על המוחזק. מי שיש לו ראיה שהקרקע, שהנכס היה שלו, מי שרוצה להוציא מידו, לא די אני יושב בבית, לא, המורקמה גובר על המוחזק. אמנם אמרו חכמים, והסוגיה הזו מתלבנת בפרק ארוך, פרק ג' של בבא בתרא בפרק חזקה סבתים, אם אתה יושב בנכס 3 שנים גם אם אין לך הוכחה אתה הוא זה שזכה בנכס, והם המורה כמה אף פי שיש לו הוכחות שלפני 5 שנים, לפני 3 שנים הנכס היה שלו, הוא לא יכול להוציא מיותך אלא בראיה. זה המושג של חזקה ג' שונים. אם אתה יושב בנכס 3 שנים, יותר מ3 שנים אדם לא צריך להחזיק שטרות, אני לא צריך להחזיק הוכחות, אני יושב 3 שנים, כל מי שבא להוציא אותי מהנכס הוא זה שעליו מוטלת חובת הראיה. זה חזקס ג' שונים. אמרו חזר חזקס כל נשון המועילה רק אם זה חזוקה שיש במתיים, רק אם המוחזק זה שיושב 3 שנים בנכס מתבסס על תנה מסוימת ואומר קניתי, איפה השטר? לא החזקתי את השטר, אדם לא אמור להחזיק שטרות לנצח נצחים, אבל הוא צריך לבסס את חזקתו על תנה ולומר אני יושב בקרקע, אני יושב בנכס משום שקניתי אותו כדעס וכדין. זה המושג חזוקה שיש במתיים. המרדכי כאשר הוא כותב שיש חזוקה במצווס מדגיש צריך חזוקה שיש במתיים. אומר תחום הסדר של מה שייך פה חזוקה שיש במתיים, אותו דבר כמו בחזקה סבתים. מה הטענה שם? קניתי. גם פה הוא צריך לבסס את חזקתו על טענה קניתי. ולכן אומר תחום הסדר של כל המושג של חזוקה במצווס זה רק כשמוכרים את המצוות האלה. לשיטת המרדכי היום בכלל אין חזוקה במצווס. אני לא מכיר קהילה שמוכרים בכסף את הזכות להיות בעל תקיע או בעל מקרה או בעל שחרס או בעל מוסף. להפך,
לא זה שמתפלל מוסף משלם לקהילה, אלא להפך, בדרך כלל משלמים לו שהוא יעבור לפני הטבו. אז לפי תרומס הדשן, אין בכלל מושג של חזוק או במצוות, אלא כאשר התייחסו למצוות כדבר שקונים, כדבר שמוכרים, כדבר שהוא אוהב לסויכו, ולכן יש בו חזוק, וזה כבר נסמוד לך, כשהוא אומר חזוק שיש ונתיים. אבל שיטה זו לא התקבלה על דעת רוב הפויסקים. הרדב"ז חולק להגיע על שיטה זו, תשובס רדב"ז חלק ד' סימן י"א, שאלס תשובס בוטי כהונה, שהיה מהאחרונים החשובים, בחלק ב' סימן י' הוא כותב, שדעת רוב רבנו שלא כשיטה תרומס הדשן. עצם המושג חזוק שיש עמו תינה, התומים והנסיבס, ראשי המדברים בחוש ומשבות, שם בסימן קמ"ט, כאשר הרמ"א מביא הלכה זו, תומים סיבקות נטט זין, נסיבי סיבקות ניוטס בחידושים, הם פירשו שהכוונה של חזוק השש המתיינה לא דומה לחזוק השש המתיינה בחזקס הבטן, בחזקס גיבל שונים. כל כוונת אמור לך לומר, מי שהחזיק במצווה יש לו חזקה, אבל רק אם הוא החזיק בדרך שהקהילה הייתה ערה לכך, והסכימו לתת לו את החזקה הזו, כי בסופו של דבר מדובר בעניינים קהילתיים, אם זה תקיע שויפו או להיות שליח ציבור או להיות בעל מקרה, כל אלה הם שליחי ציבור. ולכן מי שהחזיק במצווס באקראי, למשל, אני אתן לכם דוגמה, שלוש פעמים קרה בבית הכנסת, לא היה בעל קורא, לא היה מי שיקרא, ולפעמים שואלים מי יודע לקרוא ומישהו ניגש, לא תמיד מישהו ניגש מתנדב יודע, אבל מן הסתם הוא מניח שאין מישהו יודע יותר טוב ממנו, אז הוא ניגש. אז בכי אגב אין חזוקה במצווס, חזוקה במצווס זה רק כאשר כיבדו אותו, כאשר הוא זכה במצוות על דעת הכל, ולא כאשר הוא זכה באופן אקראי, באופן מקרי. וזה הכוונה של המורדכי חזוקה שיש למתיים. מי שטוען לחזוקה במצווס צריך לשכנע שהוא זכה במצווס על דעת הכל, שכיבדו אותו, ולא שהוא חטף מצווה באופן אקראי, באופן מקרי, שלא על דעת הקהל. כך בשביל נשיג את התאום היום את המשג חזוק השש המתיים. מכל מקום שיטתם מוכחת כדעת רוב האחרונים שיש חזוק במצווס, לאו דווקא כאשר הוא טוען קניתי, שילמתי, זכיתי. בכל עניין ואופן יש חזוק במצווס. הזכרנו קודם את המושג של חזוק השש המתיים. יש חידוש עצום, עצום ונוירו בנסיבס ונעיין חס. הנסיבס באופן מפתיע עד למאוד מרחיב את המושג חזוק השש המתיים, לא רק בחזקס גמרשונים, בחזוק הדמיקור, בכל החזוק שבשס, ולאו דווקא בענייני הממון. וזה מפתיע עד למאוד. מי שעשה קצת בסוגיות במרחב הישר של חזוק הדמיקורא, בסוף פרק כמה דקסובס, בתחילת פרק בייס דקסובס, כאשר מדובר בחזוק אז במומים, חזקס הגוף, חזקס ממוין, גם שם אומר נסיבס חצי חזוק השיש שנתיים, והוא מדמה חזוק הדמיקורא שנוהג גם באיסורים לחזקס ג' שונם שיתקון הסחפומם נדלן, בקרקע, באופן מפתיע מאוד, אומר הסיבס, חזוק השיש שמתיים זה כלל שנוהג בכל החזוקס. דבריו קשים ביותר, אבל מקום מקום חזוק במצווס יש יותר מקום להבין חזוק השיש שמתיים, משום שפה, כמו בחזקס הבטם, מדובר בזכות שמשתרשת על ידי זמן. מי שזכה במצווה בזמן, והזמן מוכיח שמן הסתם התכוונו לתת לו, זה היסוד של החזוקה, אפשר לפרש ולהבין בפשטוס המושג של חזוקה שיש למתיינה, כמו שמצינו בחזקס גמלשונים בקרקע. אני רוצה ליישב את דבר מורדכי, אבל קודם כל נקדים קצת את עצם המושג של חזוקה במצווס, מה יסוד החזוקה הזו, על מה הוא מושתת ואיך אנחנו מבינים אותו. אז קודם כל, באותו סעיף בשולחן ערוך קנ"ג ג' באורחיים, כאשר המחבר כותב שמי שהחזיק במצווה כמו גלילה או ספר תורה זכה בו ואי אפשר להוציא את המצווה ממנו, באותו סימן קנ"ג סעיף י"ז יש הלכה אחרת. אדם שהחזיק מניין בביתו, בית כנסת בביתו, ורוצים להביא את בית הכנסת למקום אחר, אי אפשר לעשות זאת, והבית כנסת צריך להישאר בביתו. במה מדובר? במה מדובר? אם אנשים פרטיים שקבעו מניין בבית אחד, איך אפשר לכפות עליהם איפה להתפלל? בכלל, אדם זכאי לעבור מקהילה לקהילה, מבית כנסת לבית כנסת, אדם איננו רכוש ציבורי. וכי אפשר לכפות על אדם שיתפלל פה או שלא יעבור להתפלל במקום אחר, הלא מה עשם בכל יום? יש תנודות, אנשים מתפללים במקום אחד, מוצאים מוצא חרס נועה ממנו, אז עוברים לבית כנסת אחרת. אני חושב שצריך לפרש את ההלכה הזו כאשר הקהילה לא יזדה מניין, כאשר מדובר באיזשהו מוסד קהילתי. אם מדובר ביחידים שהתקבצו להתפלל כאן, זכותם להתפלל במקום אחר. אבל כאשר קבעו בית כנסת מטעם הקהילה בבית פרטי של מאן דהוא, אז אסור להעביר את זה למקום אחר, כותב המגן אברהם, וכך מפורש בבית יוסף. ההלכה הזו לא מופיעה בגמרא בהקשר לבית כנסת, אבל היא כן מופיעה בגיטין סמך ומדבייס ונוגע לעירוב. עירוב שרגילים היו להניח בבית של פלוני, אסור להעביר את זה לבית של אלמוני. אבל בסוג ישם בגיטין סמך ומדבייס לא משמע שמדובר בדין של חזוק או במצווס, משום חשדה. אלא אחת מן התקנות שתקנו משום דרכי שלום בפרק הניזוקים, במסכת גיטין יש מקבץ גדול של תקנות שתקנו חכמים משום דרכי שלום, וזה אחד מהם. והגמרא מסבירה איזה דרכי שלום יש כאן משום חשדה. יש מחלוקת רש"י ותוספות, מה חשדה שייך אם יוציאו את העירוב מבית של ראובן, ומעתה יניחו את העירוב בבית של שמעון. יש מחלוקת רש"י ותוספות, רש"י מפרש יחשדו את כל תושבי העיר, את בני הקהילה. כולם רגילים היו לראות את העירוב, עירוב החצרס בבית של פלוני, ופתאום אין שם עירוב. אז אנשים יחשדו את בני הקהילה שכבר לא כל כך מדקדקים במצוות. פעם היו מניחים עירוב, והפסיקו להניח עירוב. תוספות מפרשים לא לא לא, אף אחד לא יחשוד את בני הקהילה. אפשר גם לפרסם שהעירוב מונח בביתו של שמעון ולא בביתו של ראובן. החשדה יחשדו בראובן. למה הביאו את העירוב מביתו? אולי לא מצאו אותו ראוי, אולי מצאו בו פגם, ולכן לא רוצים להניח את העירוב ברשותו. אז לפי התוספות החשדה שיחשדו באותו אדם, יש כאן מעין הוצאת דיבה. למה הפסיקו להניח את העירוב ברשותו והעבירו את העירוב לביתו של מישהו אחר? אבל בין לרש"י בין לתוספות הגמרא אומרת שאתה משום חשדה ולא משום חזוק במצווה. אבל הפוסקים קישרו את הדין הזה עם סעיף למד אלף, עם הדין השני, שמי שיחזיק בגלילה, מי שיחזיק בסייפה תוארה, מי שיחזיק בזכות אחרת, משמע שיש מן הפויסקים שהרחיבו את הדין הזה מעבר לתקנה ולטעם המקורי שהוא משום קש. מכל מקום, מה מקור ההלכה הזו? אז היום אנחנו נעסוק בתורתם של שלושה מתלמידי אחסם סויפו, לא בכוונה תחילה, אבל כך יצא לי, משום שדווקא תלמיד אחסם סויפו במקומות מפוזרים עוסקים בסוגיה הזו בהרחבה. ואנחנו מתחילים עם בכיר תלמידי אחסם סויפו, קשה לומר הגדול שבהם, כי כולם היו גדולים ומי אנחנו למדוד את גדולתם, אבל אני קצת נוגע בדורו, כי אני נכד של מהרמש, של רמי הרש, והוא מקובל כגדול תלמידי אחסם סויפו, היה מזקני תלמידי אחסם סויפו, כשאחסם סויפו היה אברך צעיר במטסדורף, שם הוא שימש אותו והיה מתלמידו, וסך הכל היה במספר שנים יותר צעיר מאחסם סויפו. איתו אנחנו מתחילים ואנחנו גומרים עם המחנה חיים שהיה מצעירי התלמיד אחסם סויפו, והוא שימש את אחסם סויפו ממש בעירוב ימיו. אז האמרי אש סבינו הגדול בתשובס אמרי אש סימן קוף תזיין, הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור הנחמד הזה, ועד זקנותו של אחסם סויפו יש מכתב שהאמרי אש כותב לרבו הגדול, והוא פותח את המכתב, הוא כותב כמדומני שרבינו הוא זופן ששוחד תלמידי. איזה מילים קשות שתלמיד כותב לרבו, או איך הוא כותב דברים כאלה. מה היה העניין? אחסם סויפו כתב מכתב לרבי רש, והוא לא כתב תלמידי, משום שאחסם סויפו החזיק אותו כחבר, לא כתלמיד, אז הוא לא כתב תלמידי. כותב לו המרמש, כמדומני שרבינו הוא זוטן ששוכח תלמידו. אז בהברה ליטאית זה לא כל כך מסתדר, זה תלמודו וזה תלמידו, אבל בחסיד שההברה אז עבר כלל זה יותר טוב, זאת משל שוחד תלמידו. ואם ראש יתרעם, למה אסם ספר הפסיק לכנות אותו תלמידי? כי הוא הפסיק את עצמו תלמיד שהיה נכנע לפני רבוי בכל מימי נפשו היה. אם ראש סיפר שבמשך 40 שנה הוא התפלל כל יום בפישוט ידיים ורגליים על הריך לסיומיו של אסם ספר. וכשתפילתו לא הייתה שגורה בפיו, ליבו אמר לו שאסם ספר נפטר לבי סלומי, וכך היה. אז לא היו פאקסים, לא היו אס-אמסים, לא היו טלפונים, ושמועות רעות לא הגיעו לכל מקום במהירות גדולה. ואם לאיש אמר, הוא הרגיש ביום מן הימים שאין תפילתו שגורה בפיו, וליבו הוא ניבא לו רעות שאסם ספר נסבר רק לבי סלומי, וכך היה. אז זה היה אם ראי שהיה מגדולי תלמידי אסם סוי. ובכל אופן, הוא כותב בסמכות קזיים בספר שלו מקור מאוד מפתיע לכל המוסך של חזוקו במצווס. המקור הוא אומר את זה בתאמס חוף חסר מדלב. שם אומרים חזר על משפחה מסוימת שמכיוון שכשאלו עזר ונחמיה ובנו את הבית השני, לא היו עצים למרוכה, ומשפחה הזו נדבה עצם למרוכה, תקנו נביאים שבאויסי הדור שאפילו המלישקה מלאה עצים הם וזרם אחריהם, יהיה להם זכות לנצח לנדב עצם למרוכה. אפילו לישקה מלאה עצם, כשהם מביאים עצים צריך לקבל מהם ולתת קדימה לעצם שהם מנדבים ולהקריב את הקורבנות על העצם שלהם. ומדוע זכו בזכות זו? משום שכשאלו אוהלי הגוילו לא היו עצם והם נדבו. אומר מרמש, מכאן למדנו שיש חזוקה במצווס, לא רק חזוקה לגן ירושה, מכיוון שהם זכו, זכו להם ולזרם אחריהם, מכאן למדו חזל שיש חזוקות במצווס. לא בדיוק חזל, כי בגמור אנחנו לא מוצאים את המקור הזה. הסברתי מקודם, הדבר הכי דומה בגמור זה עירוב, אבל בעירוב הגמור אומר את טעם אחר, משום חסדה, משום דרך השולים. אבל הפויסקים שחשו שיש חזוקות במצווס, מה המקור המוסר הזה? טעם הסחוף חס. וזה מקור מאוד מפתיע, כאילו לדבריו היינו אומרים ששם מדובר בתקרה מסוימת, כונס הנביאים. אבל מכאן ללמוד יסוד למדני הלכתי כללי שיש חזוקו במצוות, זו מנהים לנו. יכול להיות שפה הייתה תקנה מסוימת מחודשת, כך משנה בפשטס הגמור, תקנו נביאים שביועסו ידור. אפילו לא כתוב תקנו חכומם שביועסו ידור, משמע שזה היה יותר איזה עניין נבואי, עניין סגולי, ולא פסק הלכה שיש דין חזוקו במצוות. המרם שיק שעמד בין המחנכיים לאמרי איש, גם היה מחשוב תלמידי אחסן סויפו, אמר רמשק, סמין יוד חס ותשובס חשמיש, וגם הוא קושר בין אותה סוגיה בתנס חוב חס לבין דין חזקו במצס, אבל בסגנון אחר. לא כדבריו של האמרי איש, שמשתית את כל המושג חזקו במצס על אותה סוגיה בתנס חוב חס, לא, לא עד כדי כך. מרמשק מחדש חידוש. הנושא של מרמשיק דן בו, פעם בקהילות ישראל היה מושג של חברה שס, חברה סטילם, חברה סביקר חוילם, חברה סיהו מסכתה, היו חברה כאלה בקהילות. אשריכם ישרול שאתם מחווה מנס המצווס, ישרול מחווה מנס המצווס, אז היו התארגנויות פרטיות. 10 אנשים יסדו חברה סטהילים, והם קיבלו על עצמם לסיים את התהילים כל שבוע, זה היה חברה סטהילם, חברה שס, מה זה חברה שס? היו הרבה בתי כנסיות חבר שס, אבל היו גם בתוך הקהילות חבר שס, התאגדו מספר אנשים וקיבלו על עצמם כל שנה לעשות סיום השס, וחלקו את השס ביניהם, או חבר סביקי חויל, או חבר סגימי לסחוסודים. והמנהד היה שאסור היה להתחרות בחבר האלה. אם הם הקימו חבר סטיילם, לא נתנו למישהו אחר להקים חבר סטיילם. מי שרצה יכול היה להצטרף עליהם, אבל לא להקים חבר מתחרה. כותב המרם שיק תשובה, והוא נשאל איזה זכות יש להם, בגלל שאתם הקמתם חבר'ה שס או חבר'ה סביקי חוילם או חבר'ה סטילם, אסור להחייבים לעשות אותו דבר, במה זכיתם? כותב המרם שיק דבר מאוד מפתיע, והוא כותב, מי שזוכר בדבר מצווה שהיה מוזנח שאחרים לא עסקו בו, זכה בו, וכמו מצל מן הגייס, מצל מזוטוי של ים, זכה מן ההפקו, והוא זכה בזכות הזו, ואי אפשר להתחרות בו. ומכיוון שבשעה שאלה קימו חבר'ה שס, או חבר'ה סטהילם, או חבר'ה סביקי חוילם, או חבר'ה סגימי לספסולים, אחרים לא עסקו בכך, זוכו לוי, זכו להם, ומרם שיקומי ראי אל הדובר, אותה תקום הסנביאים בקשר לעצי המרוכה. מכיוון שאז אף אחד לא נדע בעצם למרוך, רק משפחה, אז הוא זכו, זכו, גם להם וגם לזר המחלה. מכאן מוקיית מרמשיק, כאשר מצווה מוזנחת ויש מי שמרוממת קרנה וזוכה בה ועוסק בחיבוב מצווה ובהנחלתה, הוא זכה במצווה הזו ואפשר לקפח את זכותו. אז שלא כמרם אש שאומר שכל המושג שחזוק אומר מיסס מושתת על אותה סוגי דפארס חופטס, ורמשיק אומר לא, הוא מחדש חידוש, חידוש מסוים בתחום של חזוק אומר מיסס, וגם הוא משתית חידוש זה על אותה סוגיה. וכשם שאמרתי לגבי מרם אש, כך אני אומר לגבי מרמשיק. לולי דבריו היינו אומרים שאין ללמוד כאן מדובר בתקונת כונס נביאים, והנביאים היו להם את האוינג בינוסם ורוח קודשום, למה תקנו דווקא במקרה הזה ולא במקרה אחר? אבל אי אפשר ללמוד הלכה מתקונס נביאים. קלס ינקב הסטייפל הבא וקמץ למלמד חס, לא צריך לומר לבני ישיבס מה זה הקלס ינקב, אבל אף אחד לא שומע על שרס ושובס קלס ינקב, אין כזה דבר. אבל בקלס ינקב על השרס יש סימן אחד ששייך לשרס ושובס, שרס ושובס קלס ינקב כולל סימן אחד. בוא בכמה, סמל המתחס, ושם הוא כותב פסק הלוחה, מאוד מעניין. אז הוא דן שם בשאלה מעניינת. שאלה שאני לא יורד לסוף דעתו, כפי שאני תכף אסביר, אבל קודם כל מה אומר הקלס ינקב? ראש השיבה הקים ישיבה, אדם הקים חיידו, במה הוא זכה? למה אי אפשר להחליף אותו? איזה זכות יש לו על הישיבה או על החיידר או על הביס ינקב או על המוסד? נכון, זה רכוש ציבורי, זה שייך לציבור, ילדי השכונה מתחנכים בו, זה לא שלו עסק פרטי, אז איזה זכות יש לו למנות את כל הרמים, או אפילו להחזיק במשרתו שלו? אומר הקלס ינקב, בהכרח, הזכות הזו מושתתת על החידוש של מהר"ם שיק. אתה הקמת את הישיבה, אחרים לא עשו זאת, זכית בו. אף על פי שאין כאן זכייה ממונית, כאן מסביר הקלס ינקב. אני אומר שקלס ינקב לא כתב על בית שובס, רק תשובה אחת, והתשובה הזו אני לא מבין, לא מבין בכלל, מה יטריד אותו, לא מה הדמיון. מרן שדן על דבר, קודם כל שלא עלה כסף לאף אחד, והפעילות היא פעילות קהילתית. חבר'ס תהילים, חבר'ס בריקי חוילם, חבר'ס גמילס חסודם, בדרך כלל הקהילות עסקו בעניינים האלה. אז איזה זכות יש לאנשים פרטיים שהקימו התארגנות, הקימו חבר'ה, למנוע מאחרים לעשות אותו דבר? לא לקחת את שלהם, אלא לעשות אותו דבר. זה הנושא של המרמשיק. אבל אדם שהקים בישיבה, הקים ישיבה, היה לה לדעת שמישהו אחר יכול לדחוף אותו הצידה או לזכות בו? כל אחד זכאי להקים ישיבה נוספת או חיידה נוסף, מה עושים בכל יום? אז אני לא יודע בדיוק מה הטריד אותה את הקלס ינקב, אבל הוא פשיט, ישיבה שאני הקמתי ממוני שלי בתרחה שלי, פשיט שזה שלי, איך אפשר לקחת את זאת ממנו? אני מדבר לא רק כנוגע בדורו, כי יש לי ישיבה ואני מפחד שמישהו יבוא מחר ויגיד איזה זכות יש לך, אני רוצה להיות ראש ישיב הסדר כתוב, מי אומר שזה שלך? כי הדברים שאני אומר היום קדמו לישיבה, כך שאני לא מדבר מתוך נגיעה. סך הכל ישיבה כמה שנים, אבל הדברים שאני אומר כבר גמורים ומוחלטים עצמי הרבה הרבה שנים עוד לפני שחלמתי להקים ישיבה, כך שהדברים נאמרים בלי נגיעות כלשהן. אבל אני לא מבין מה הדמיון. אני חושב שיש שלוש חילוקים. הקלס ינקב מביא את המרמשיק, המרמשיק דן על פעילות שבאופן מסורתי היא פעילות קהילתית, הקהילה אמורה לעסוק בה, אם זה גמרס חסודים, אם זה הבוצסטויר, אם זה אמירה פעילים, אם זה בריקו חוילם, התארגנו קבוצה של אנשים. אז במה זכו? למה אי אפשר להקים חבר'ס נוספים? אז המרמשיק מחדש את חידושו הגדול, זה מייס מצווה, אנחנו זכינו בו, מי שרוצה לעסוק במצווה זו שיצטרף עלינו ושלא יתחרה בנו. אז אני לא מבין איך זה מתקשר למויסטס. אדם שהקים מוסד, ודאי שהמוסד הוא שלו, הוא משלם את הספירות, הוא קנה את הבניין, הוא השיג את התורמים, הוא טרח, הוא השקיע, אז ודאי שזה שלו. למה אחרים לא יכולים להקים מוסדות נוספים? בטח שהם יכולים. אין שום אפשרות, אין שום אפשרות למנוע מהם להקים חדר אחר או מוסד אחר או ישיבה אחרת. ולכן אני לא מבין בדיוק מה הדמיון ומה צורך יש לאמץ את המרמשית לגבי השאלה של ישיבות ומוסדות, כיצד מנהליהם, מקימיהם, מייסדיהם זכו בהם. אני חושב שהזכות הזו היא זכות פשוטה, ברורה, וגם מי שהקים חבר'ה, אי אפשר לקחת את החבר'ה ממנו. אמר המשיק דן, למה אי אפשר להקים חבר'ה נוספים שיתחרו בו, כך שלא הבנתי בדיוק מה הדמיון. אבל גם אמר המשיק מחדש הלכה בתחום של חזוק במצווס, וגם הוא משתית את החידוש שלו על התג המור בטנס חופכס, לא לדברי מהינו אומרים, שזה תקונה מחודשת ואין לכו בו ירד חידוש לו, ואי אפשר ללמוד הלכה את כל הסנבים הזו, כן לבושה. גם אם מדובר בכספי ציבור, אבל מי שתרם את הכסף תרם את זה על דעתו של מי שביקש את הכסף. אבל ברור כשמש אדם מקים ישיבה, הוא זה שיתרים אנשים. אנשים נתנו את הכסף על מנת כן נתנו לו את הכסף ביודעם שהוא ראש ישיבה, הוא הקים את המוסד, אז כיצד יעלה על הדעת בכלל שאפשר לקחת את שלו? הרי זה שלו גם אם זה כספי ציבור. בכל אופן, זה לא דומה כלל לכל הסוגיה של המרמשיק, כך נראה לי יוסדאי בי, כך נראה לי מאוד ברור. אנחנו חוזרים לעצם המושג של חזוק במצווס. לדידי פשיטה לי שלא צריך איזה מקור מחודש. המקור הוא משום שהרשוינים דימו מצווס לסררה. כי גם המושג של חזוקה בסרורה הוא מושג מחודש, ירושה בסרורה וחזוקה בסרורה. כי בפרשת נחלי שבתוירה אין לנו אלא ירושת ממון, משום שקניינים כולם הם קנייני ממון. יש מערכת של קניינים, קניון הקרקע, קניון המטלטלין. המכנה המשותף של כולם, מדובר בזכויות ממון. גם ירושה מתייחסת רק לממון בפרשס פנחס ובפרשס נחלס. באו חזל וחזל אמרו שיש ירושה בסררה, ולא למדו ירושה בסררה מפרשס פנחס, אלא משני מקורות אחרים, מדיני מלכוס ומדיני כהונו. כשם שמלך מכהן הוא ובונו בקרב ישראל, כך גם הכהונה עוברת מדור דור. מכהונה וממלכוס למדו חזל שיש ירושה בסררה. בהזדמנות אחרת עסקנו כאן במקום הקודש הזה בסוגיה של חזוקה בסררה וירושה בסררה. חלק מהדברים נתפסו בסוף מנחסו של חומש ברישוס, יש שם עריכות על ירושה בסררה כמדומני, וגם בפרשס פנחס בשתי מקומות דנתי בסוגיה הזו. וכאשר המורדכי עוסק בגלילה ובסייפה תוירה, המורדכי מבסס את הפסק שלו על גמור במלכס דפיוד, רוצח שגלה לעיר מקלט, כאשר הוא יוצא את עיר מקלטו במויס הכהן הגדול, הוא חוזר לכל שררה שהחזיק בה לפני שהוגלה לעיר מקלט. זה הדין לגבי רוצח. מכאן אומר המורדכי, מי שהחזיק במצווה ונאלץ מחמס אונס לוותר, כאשר הוא רוצה בחזרת מצוותו, הוא חוזר לחזקתו. הרי שמרדכי מדמה חזוקו במצוות לחזוקו בסרורה. גם תשוב הסרט באז שכבר ציטטתי מקודם, חלק ד' סנר י' ד', גם הוא מדמה חזוקו במצוות לחזוקו בסרורה, כך גם בתשוב הסגינה זברומי. ואני חושב שההיגיון הבסיסי, כשם שחזר הרחיבו את המושגים של חזוקה וירושה, לא רק בממון, גם בסררה, הראשונים הרחיבו לא רק בסררה, גם במצווה. כל דבר שחשוב אצל בני אדם, כל דבר שיש בה גדולה, שיש בה זכות, יש בה חזוקה. כי גם הסררה איננה זכות ממונית. אי אפשר להגדיר כהונה או כהונה גדול כזכות ממונית. גם מלכוס איננה זכות ממונית. אצל בני ישראל כל מי שיש בו שררה בעצם אמור להיות עבד. לא שרור אני נויסן לכם, אלא עבדוס אני נויסן לכם. כתבתי פעם תשובה, זה נתפס בדרך ההרואה. אני לא רוצה להפליג מעניין לעניין, אבל בתשובה הזו כתבתי התבוננות עמוקה, עמוקה ובעיניי כל כך פשוטה. חזם אומרים שיש שלושה דברים שאין הדעת סובלתם. וזה ביטוי מאוד חריף, אין הדעת סובלתם, דבר מופרך מיסודו, דבר שאין לו מקום. אחד הוא דל גאיר, דל גאיר, אדם שמתייהר ומתגאה ואין לו אימה, אין לו אימה. השני הוא פרנס הרודה את הציבור, פרנס הרודה את הציבור. פרנס של ציבור אמור להיות עבד, אמור להיות שרת. איך פרנס יכול להתגאות על הציבור? ובעיני חזל זה מופרך, זה מופרך, לא רק זה רע, זה מופרך מיסודו, זה תרתי דסתרי. כמו דל גאיו, כמו זקן מנעף, כך פרנס, פרנס המתייר על הציבור. אמור להיות עבד, אמור להיות עבד, אמור להיות שרת, אמור לשרת את הציבור, לא להתייר, להתייר להם, זה דבר מופרך מיסודו. אז מכל מקום, אני אומר, יש ירושה בסרורה, אף לפי שלא מדובר בזכות ממונית, אז המורדכי מרחיב את זה, כשם שיש ירושה בכהונה, יש ירושה במלכוס, יש ירושה בסררה, יש ירושה גם במצווה. כי אין זכות, כי זכות לקיים מצווה, ולכן יש, אדם יכול לזכות בזה. יש ירושה במצווס, יש חזוקה במצווס. אם יש חזוקה בקנייני שעה, יש חזוקה בקנייני נצח. כל הממון שבעולם הוא כחלום יעוף, כאבק פורח. הדבר היחיד שהוא נצחי, אלה הם המצוות שאנחנו מקיימים, אז יש חזוקה במצווס. כך אני מדייק מדברי המורדכי, הרדב"ז ושאר גדול יסוד שקבעו את עצם המושג שיש חזוקה במצווס. אז אחרי שליבנו והסבנו את שורש הדברים, את כל עצם המושג של חזוקה במצוות, אני רוצה לחזור למה שנראה כסתירה בדברי המורדכי. אז המורדכי בבבא בסרא גם בגליל אומר שמי שהחזיק, יחזיק ואי אפשר לכבד למישהו אחר, ולגב אבדולה הוא אומר שכל מי שיתרום יותר יכול לזכות באבדולה, אין בזה חזוקה. המחנה חיים, וזה השלישי מתמיד הסופר שאנחנו עוסקים היום בתורתו, המחנה חיים, סימן חס, גם הוא דן ברחוב ובסוגיה הזו בחלק בית סימן חס, והמחנה חיים אומר שני חלוקים. חילוק אחד הוא רוצה לחלק ומי שמקיים, החזיק לקיים מצווה בגופו, או מי שהחזיק רק לתרום כסף לקיום המצווה. בגלילה זה מצווה בגופו, מצווה יועסם ובשלוחו, זהו באמת זכות גדולה. אבל מי שהחזיק לתרום יין לאבדולה, אין בזה דין של חזוקה. מי שהחזיק להטביע או לגלול זה מצווה בגופו, יש בו חזוקה, אבל לא מצווה בממונו. אני לא מקבל כלל את דברי המחנה חיים. קודם כל, מה בין זה לזה? נכון, מצווה בו יועסם ובשלוחוי, אבל גם זה מצווה. אז מה, רק במצוות גדולות יש חזוקה, במצוות קטנות אין חזוקה? ואם הוא החזיק לקיים מצווה עצומה בממונו ומצווה קטנטנה בגופו, אז מה איך אתה יסה לחלק שדווקא, אני חושב שזה גם מופרך מעצם דברי המורדכי, כי המורדכי מדבר על גלילה או על ספר תואלה שנייה. מה זה ספר תואלה שנייה? לא נראה לי שכוונה שהחזיק להיות בעל קוירה. אם החזיק להיות בעל קוירה, מה זה משנה באיזה ספר תואלה? הוא בעל קוירה. אז המורדכי היה כותב, מי שהחזיק בגלילה או בקריאה, מה זה החזיק בספר תואלה שנייה? אז ברור בעיניי שהוא החזיק שהציבור קורא בספר תואלה שלו, אז זה לא מצווה בגופו, זה מצווה בממונו. אז מה בין זה למי שהחזיק לתרום יין לאבדולה? אז אני חושב שדברי המחנה חיים קשים ונסתרים גם מן הסברה וגם מתוך דברי המורדכי. והרב מתיישב לגבי גלילה, אבל לא לגבי ספר תואלה. והמורדכי בכל המחנה מדבר על גלילה ועל ספר תואלה. חילוק שלי שאומר המחנה חיים, שאני חושב שצריך להרחיב ולהגדיר, אבל אני חושב שהנקודה הפנימית היא אמס. המחנה חיים אומר, מי שיחזיק במצווה, אדם אחר לא יכול לקחת את זה ממנו. אבל הכל כן יכול לקחת את זה בחזרה, כי בסופו של דבר אלה מצוות ציבוריות, אז הציבור זכאי לכבד מישהו אחר. מישהו אחר לא זכאי לקחת ממנו, אבל הציבור כן. בשורש הדבר זה אמת, אבל אני חושב שצריך לסייג את הדברים, כי בפשטס בכל המקרים מדובר על הציבור, לא מדובר על יוחד. מי שהחזיק בגלילה אי אפשר לקחת ממנו, מי שהחזיק ביין לאבדולה כן אפשר לקחת, רק רגע, ובגלילה מדובר שמישהו רוצה לחטוף ממנו. מי שהחזיק בגלילה, מן הסתם הציבור רוצה לכבד מישהו אחר, או בסייפת תואר. הגבוהים רוצים לקרוא בסייפת תואר אחר, גם שם מדובר בציבור. לדעתי, התשובה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, היא כל כך פשוטה שאין בכלל קושיה.
ובכל התירוצים הנכונים, אחרי כשאנחנו קוראים את התירוץ, אנחנו שואלים, אז מה הייתה השאלה? אז מה הייתה השאלה? מה כתוב במרדכי בסוף מסכת מגילה? אנחנו לא רק נחזור לדבריו, אלא גם ללשונו, לעניין יין אבדולה, כל מי שייתן יויסה לצדוק הרי עוזר, אבל ישי חירושי במצווס. מדובר באנשים שתרמו כסף לקנות את הזכות לתרום יין לאבדולה. אומר המרדכי, אתה החזקת, אבל אתה החזקת במחיר מסוים. אם הציבור יכול למכור למישהו שישלם יותר, אז בטלה חזקתו. מי שירצה לקנות את אותה זכות באותו כסף, אז הוא מוחזק, אי אפשר לקחת ממנו. אבל ביסודו של דבר זה זכות של הציבור, והיה מקובל בזמניהם כדי למלא את קופת הציבור, קופת הצדוק, קופת הקהילה, היו מוכרים. אז מי שהחזיק לקנות ב-100 שקל לא יכול למנוע מהציבור למכור ב-150 שקל. הלו עצם העובדה שהיה מנהג למכור, זאת אומרת שראו לנכון למכור מצוות מסוימות לטובת הקהילה. אז מי שהחזיק שנים רבות לקנות ב-100 שקל לא יכול למנוע מהציבור למכור ב-200 שקל. אם הציבור יצאו למכור למישהו אחר ב-100 שקל, אין להם זכות. וזה המקרה שבו אנחנו דנים בבוב הבאסלה במרדכי. זה המקרה של גלילה וסייפה תוארה. אדם שהחזיק בגלילה וסייפה תוארה, אם הוא החזיק בלי מחר, וגם עכשיו הציבור לא מתכוון למכור, אי אפשר לקפח את חזקתו. אם הוא החזיק במצוות האלה תמורת תשלום, אי אפשר לקפח את חזקתו ולמסור למישהו אחר באותו תשלום. אבל הציבור יכול לקבל יותר כסף, עדיין יש לו חזוק, אבל אנחנו שואלים אותו, אתה מוכן ללות מ-100 ל-200? אז זוכר לו, אז אתה מוחזק. אבל אם אתה לא מוכן, הוא לא יכול למנוע מהציבור למכור למישהו אחר בסכום יותר גדול. ולכן אין כלל סתירה. מה שכתוב במרדכי במגילה, ומי שיתרום יותר כסף לצדוק הוא זה שזוכה, ואדם לא יכול להחזיק ולא יכול להוריש לאחרים אם הוא לא מוכן לשלם את כמה שהציבור דורש. אבל כל זמן שהוא מוכן לשלם, או במקרה שלא מוכרים בכלל, לא מבקשים תשלום, לכל יום יש חזוק במצווס. אז תמצית הדברים, מי שהחזיק במצווה אי אפשר לקפח את חזקתו, אלא אם כן הגדיח תבשילו, ועל דעת בית דין או על דעת הרב מוצאים ששוב איננו ראוי להחזיק במצווה הזו, אז כמובן אפשר לסלק אותו מחזקתו. אבל כל עוד לא נמצא בו פגם, החזיק במצווה, זכה לו וגם לזרעו אחריו. וכשם שיש ירושה וחזוקה בסרורה, יש ירושה וחזוקה גם במצוות ציבוריות. איך אדם זוכה במצווה? גימל שונים, חזקז גימל שונים, מוחזק כמו במטלטלן, גם זה לא ברור. פרימה גודם טוב קוף פיירת, לגבי שויפו, מי שהחזיק להיות בעל תוקע. אומר פרימה גודם 3 שנים. יש בזה היגיון יסודי. הלו גם המרדכי זה בבוב הבאסלה בפרק חזקת סבתים, אז בשם 3 שנים זה חזקת סבתים, 3 שנים זה מוחזק במצוות. אבל מה זה קשור? מה זה קשור? כל מי שלמד חזקת סבתים יודע שההיגיון הבסיסי של שורש שונים זה יויסה מגימל שונים לא מזהר אין שבשתורת. אז מה זה קשור? אני חושב שהנקודה איננה גימל שונים, אלא חזקת גימל פעומים. חזקת גימל פעומים, וזה מושג שונה מחזקת גימל שונים. יש מושג של גימל פעומים, סוגיה שמופיעה 7 מקומות בש"ס. מייסו אחד מחמס מילה, אישה שנשאה 3 פעמים לא ילדה, קטלניס, שויטה, מי שעושה 3 פעמים מעשה שטות. ההיגיון הבסיסי של המושג של חזקת גימל פעומים הוא מאוד פשוט. אבל אני אומר לכם הגדרה שלא כולם ניסחו, וזו הגדרה חשובה. דבר שקורה פעם אחת, אפילו פעמיים, תולים במקריות. דבר שחוזר על עצמו, 3 פעמים אנחנו מחפשים סיבה משותפת. כבר לא סביר שמקרה חוזר על עצמו 3 פעמים. בעצם ההנחה הזו למדו חז"ל משור המועד.
שור שנוגח פעם אחת הוא שור טעם, פעמיים שור טעם. שור שנוגח שלוש פעמים אנחנו כבר מחפשים סיבה משותפת, כנראה שהוא שור נגחן, כנראה שהוא מועד. שור שנוגח פעם אחת יכול להיות שהוא שור בעל דרך ארץ, מנומס, הגון, הוציאו אותו מהכלים שלו. הוא נוגח פעמיים עדיין, אנחנו אומרים, עומדת לו חסקס קשו, שלוש פעמים מנסתם הוא נגחן. וזה היסוד המשותף בין חסקס ג' פונים בכל השס. עד שלוש פעמים אנחנו תולים במקריות. דבר שחוזר על עצמו, חזור ושוב, שלוש פעמים לא סביר לתלות במקרה. מנסתם יש סיבה, סיבה משותפת לכל שלושת הפעמים. זה ההיגיון הבסיסי של בכל מקום שאנחנו עושים במחר הלוכת חסקס ג' פונים. הלכות האלה מופיעות באורחיים, ביורדיה, באבן עזר, בכל שמשכות, בכל חלקה שוכנו. אבל זה לא הנושא העיקרי ולכן אני עוזר. כמו כן בנידון דידן. חזוקה במצווס מושתת על חזוקה שיש שמתיינה. שגרף אישור אמרתי את התומן והנסילס. החזוקה הזו אי אפשר לחטוף, זה לא ההתקוף. זה מושתת על ההנחה שהציבור הסכים לתת לו. העובדה שנתנו לו פעם אחת לא אומר שום דבר, באופן מקרה נתנו לך, אבל לא התכוונו לתת לך לאורך ימים. אבל אדם שנתנו לו שלוש פעמים, כנראה שהתכוונו לתת לו גם לעתיד. זה ההיגיון של הפרימגודים, שמי שתוקע שלוש שנים בהסכמת הציבור, הוא יכול לטעון, החזקתי ומוחזקני. אז זה שיטת הסופרים הגודים. שילס יאביץ, גם בתשובות שלו וגם בסידור בייס יאנקויף, התחיל לשויפר, כותב, אפילו פעם אחת יש חזוק במיצס. וזה חידוש גדול. זה חידוש גדול. סביר יותר כפים הגודים. אבל המחבר אומר, מי שרוגיל. אז מדיר על המחבר משמע, לאו דווקא גימל פעמים, ודאי לא פעם אחת. הכל לפי העניין, הכל לפי העניין. צריך שזה יהפוך לרגילות. ואני חושב שאין הדוי ממלסו למלסו, בעירוב למשל, עירוב החצרת, או מצוות אחרות, מי שיחזק לעלות שישי, או לעלות שלישי, כן? לאו דווקא שלוש פעמים. צריך לעלות רגילות. אז הלא שום של המחבר הוא, מי שרוגיל. והלשון הזה איננו מכריע. אני קורא את לשון המחבר בסימן קופלון גמל. מסעיף הזה התחלנו את השיעור. אודום שהוא רוגיל בשום מצווה. רוגיל, לא כתוב כאן שלוש פעמים, ודאי לא פעם אחת. אודום שהוא רוגיל בשום מצווה כגון גלילה, הוא זכה בו ויש לו חזוק. אז הרבה זה עסקנו היום בסוגיה כללית. שלא נוגע דווקא לימי החג, אבל במיוחד לימי החג, משום שדווקא ביום הם נראו אני שווה חזוקס בקהילות, עסקנו בתחום של חזוקה במצווה, שורש הדין הזה ופרטי הלכותיו כדרכנו. אז המצוות של ימי החג הן מצוות חביבות במיוחד. בפרט המצווה בו לנו לטויבות, כי יש שויפה בראש השונה. כל מצווה שמתקיימת אחת לשנה יש בה חיבה מיוחדת ומשום כך מברכים עליה ברכס שחיינו. אבל מצווה זו מלבד חיבתה כמצווה שמקיימים מזמן לזמן פעם בשונה יש בה חיבה מיוחדת להיותה סגולה מופלאה. אומר הקודש בואו ליצור תיקולופון אבישוי כשלייל כדי שאזכור לכם אלו של יצחוק ונברון ומעלה אני עליכם כאילו הקדת ונשא עצמכם. זה רק מאמר אחד בחילתה של תקיע שויפה. תקיע שויפה מזכירה את הקדס יצחוק. אמר לפון המלכיוס כדי שתמלכון יהיה לכם. אמר לפון הזכרוינס כדי שיהיה לזכרוינכם לפון הלטוי. והוא במה? בשויפה. הרי לנו גם כאן. השויפה מעלה את זכרוננו לטוי ולפני הקודש ברוך הוא. מלבד היותה מצווה השויפה היא סגולה מופלאה. והרבה פעמים הסברתי שני פנים בשויפה. השויפה מדבר אלינו, השויפה מדבר על הקודש ברוך הוא. כי באותה גמור, כשחזל אמרו, תקרפונו בשויפה שלייל, כדי שעסקו לכם אלה של יצחוק. חזל גם אומרים, זה מופיע בתת זיים וזה בחובות, שאתה צריך להיות כפוף, רמז לאדם, כמה דקאי הבדעת הצטעימה לי. וכולנו זוכרים את הרמב״ם, תרגים אומר זה שוב, וכאשר הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיע שויפה בראש השונה, גזל הסקוס ורמז יש בו, אורו ישן עם שינסכם, נרדו ממקיץ ומקל דמאסכם, חיפשו במסייכם, זכרו בריכם וחיזו בתשובה, אלא שוכחים את האמת בהרלי הזמן ושויגים כל שנוסם בהבר וריק שלו יויל ולא יעצי לביטו לנפשי סייכם, היטיבו דרוכיכם ומעלליכם. זה מה ששויפר אומר לנו, הוא קורא לנו להתעורר, אם יתוק השויפר בעיר ועם לא יפרדו. אז בשנים קודמות עסקנו הרבה בסוגיה מה עיקר מצווס השויפר, התקיעה והשמיעה. ותמיד הייתי אומר גם תקיעה וגם שמיעה. אנחנו צריכים לשמוע כדי לקיים את דברי הרמב״ם, מורי יושן משינסכם, אוי לנו אם לא נקשיב. צריך לא רק לשמוע, צריך לתות אוזן, צריך להקשיב, צריך להתעורר. אבל אנחנו תוקעים גם כדי שהקודש ברוך הוא ישמע. על מנה שיער זכרוינכם לפוני, אנחנו תוקעים כדי שהקודש ברוך הוא ישמע. תיק לפונה בשבי של העל כדי שזכור לך מלא של יצחק. אנחנו תוקעים לקודש ברוך הוא ונצטרנו לשמוע כדי להתעורר. ומעניין עד למאוד, הריטבו בראש השונה דפלה מדלת, כאשר הוא דן בשאלה הזו, מה נוסח הבלוחה של שויפו? לתקוע בשויפו? זה שיט הסבן אותם, או כדעת הרמב״ם, והטור בסימנטור קופי אלף, לשמוע כל שויפו. אומר ריפו, נוסח הברוך הזה לשמוע כל שויפו, כי המצווה היא בשמיע. למה? כי עיקר השויפו זה לעורר את הלב. פילי פלויס, הריפו מכריח הלכה על סמך טעמי המצווה. בתואר לא כתוב למה תוקעים בשויפו, אבל כך כותב הריפו, על פי דברי הרמב״ם. עיקר המצווה היא השמיע, משום שזה עיקר העניין של שויפו. למה אנחנו תוקעים בשויפו? אורו ישן משינסכם ונרדו ממקיצו מקל דמאסכם. כך כותב הריטב"א בראש השונה למדלת. אז מצד אחד הריטב"א קורא לנו להתעורר, הריטב"א, כן, גם הריטב"א, נסתם, והרמב"ם, כולם. אבל השויפו קורא לנו להתעורר, השויפו מדבר עלינו, השויפו מעורר אותנו. אבל בשויפו יש גם סגולה, סגולה להנות את זיכרוננו לטויבו. והרבה פעמים בראש השונה בבית המדרש הזה, בבית מדרשי, אני מדבר בדרך כלל לפני תקיע שויפר, אז כבר כמה פעמים אמרתי, הרגושס הלב, אנחנו אומרים בתפילות שלנו בראשון אבינו מלכנו, הקדוש ברוך הוא מלך, אבל הוא גם אהבים כבונים, אהבים כעבודים. אז משה למד דורדוינה, בן המלך עבר עבירה חמורה, כן, עבירה תנועה חמורה ביותר. הוא צריך ללמוד למשפט. אז הוא בא למלך ואומר, אתה ראש המדינה, אין לך בעיה, תגיד לשופט שאם הוא לא יזכה אותי תהרוג אותו. תדאג לכך שיזכו אותי, תתן פקודה. ככה בן מבקש את העיר. אני לא סתם אדם, אתה אבא שלי, אתה בטח פסה לי את זה. אז תגיד לכולם שאני חייב לצאת זכאי. ואבא אומר, ילד, ילד, אתה סך הכל ילד, אתה צריך להבין, יש מלכוס, יש משפט, אני מלך במשפט ירם הדרס, אני לא יכול לעשות דבר כזה. דין אחד לעני ולעשיר, להגיות ולבן מלך, אין כזה דבר, עם כל האהבה, אני אוהב אותך, אתה בני היקר, אבל אין דבר כזה, יש דין ויש דיין, ובלסוי שדבור המורה למוימד על הדין ועל האמס ועל השולם, אין דבר כזה. אבל הבן כל כך בוחר, אומר לו המלך, תראה, אני יכול לעשות לך חסד אחד, אני מכיר את האנשים, תדאג לקחת את פרוני כעורך דין, הוא ידיד שלי, הוא ידיד שלי, עשיתי לו הרבה טובות, הוא יהפוך שמיים וארץ למענך, אז תקח אותו כפרקליט, אני בטוח שהוא פרקליט מוכשר, והוא גם יהיה לו עניין לעזור לך. ואם אתה יכול לדאוג שהתיק שלך יגיע לשופט פרוני, אני לא אגדר איתו, אבל הוא שופט טוב, הוא שופט רחמן, אם אתה יכול לדאוג שהתיק יגיע אליו, אז אני חושב שגם זה כדאי. את העצות האלה אני יכול לתת לך, אבל לא מעבר לזה. אז אנחנו באים לפני הקודש ברוך הוא, לפני ראש השונה, ואנחנו אומרים, אתה לא רק מלך, אתה אבינו, אז תעשה לנו, תמחוק לנו את השטרות האלה, תקרא אותם, תזרוק אותם לים, אתה אוהב אותנו, אתה אבא שלנו, אז מה יש לך? יש לך בעיה, לא, כל הארץ שלך, כולם שלך, אז קרא רואה גזר דיננו, כך אנחנו מבקשים הקודש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצטט לנו את הירושה מכל הוויימר, הקדוש ברוך הוא ואטרון, יוואטרון מיוב, אין כזה דבר, אין כזה דבר, יש דין ויש דין ויש משפט. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אבל בני אהוביי, בני אהוביי, בני בוני היקרים, אני רוצה לתת לכם מספר עצות, קחו את השויפו, השויפו הוא הפרטית הכי טוב, קחו את השויפו, תקעו בשויפו, אמנה שיאללה צריך לא נכון לפונה לצויפו, זה לגיטים. אז הקדוש ברוך הוא אב רחום וחנון, היינו רוצים שיקרא את כל השטרות שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אין כזה דבר, הדין קדמה לעולם ויש שכר ועונש ויש דין, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצות טובות. הפרקטית הכי טוב בעולם זה השויפו. אם לא לפונה מלכיוס, אם לא לפונה זכרוינויס, תיקו לפונה בשויפו, אמנה שיאללה זכרוינך לפונאי, תיק הלפון אבישי בשלה, ואני אזכור לכם אלה של יצוג בן אברום. הקודש ברוך הוא נותן לנו עוד סוד, עוד סוד הוא לוחש לאוזנינו, שוב ותפילה וצדוק ומעביר הנס לא יגזר, אלה יצוד שקודש ברוך הוא נותן לנו באהבתו ורחמו המרורים. הוא לא מבטר, קודש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לבטר, אני לא רוצה לבטר, אבל אני נותן לכם יצוד טובות, כך תוכלו לזכות בדין. קחו את השויפו, קחו את התשובה, תפילה וצדוקה, תיקו לפוני מלכי, זכו אינו שויפו, ישמי הקוילס, תבקו, שאל דמויס לא ננעלו, אלה יצאות שקודש ברוך הוא נתן לנו. כך אני מבטיח לכם שתוכלו לזכות בדין. אז את היצאות האלה אנחנו צריכים לנצל, וכך צריך להתקרב לימי ראש השונה, וזה הסגולה המיוחדת של השויפו. אז דיברנו על התחיל ועל השמיע, ומילה אחת על התקיע ועל התרוע. אנחנו תוקעים, אנחנו מריעים. תקיע זה קול של שמחה, תרוע זה קול של שברון לב. מה העיקר? תקיע זה שמחה או התרוע של שברון לב? תמיד הרגשתי בתורה כתוב יוין תרוע יהיה לוחם, משהו מזכר כזה תרוע. באו חזאו ואמרו ברוח קודשו, כך דקדקו מן הכסובים, התרועה מלווה בשתי תקיעס, תקיע לפניה ותקיע לאחריה. אז על גושס ליבי שהתרועה היא העיקר, היא שכתובה בתואר, יו אם תרועה יהיה לוחם, צריך תקיע לפניה ותקיע לאחריה. כי עיקר מצווס היום זה חשבון נפש, זה תשובה, זה שברון לב. צריך גם לשמוח, גם לשמוח. ולמה אנחנו שמחים? שתי סיבות אנחנו שמחים. סיבה אחת, היום הרי הסוילון, איכלו מדנים, שתו ממתקים, שלחו מונו ישראל אוכלוי. למה? כי קודש היום לאדוני, זה היום שבו ממליכים את הקודש בו. אז לא חשוב אם אנחנו נזכה בדין או לא, אנחנו מתעלמים לרגע מן הדין. זה יומו של הקודש ברוך הוא, קודש היום לאדוננו, ואנחנו שמחים להיות עבדיו. ואנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, גם אם העבדות הזאת עולה לנו ביוקר, היא עולה לנו ביוקר, קשה להיות עבד שלך, אנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, אתה אדון שטובע הרבה מאוד, אתה יד מצווס. אילו היינו כמו הסינים והיפנים והאמריקאים והאנגלים והשחורים והצהובים, אילו היינו בני נויח, היו לנו חיים קלים. שבע מצוות בני נויח, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לנעוב, אפשר לעשות חיים. אבל התעלת עלינו עוד של עבדות, תריאת מצוות. במקום שבע, לא 14, לא 21, לא 28, תריאת קפיצה משבע לתריאת. שבע מצוות שכל כך קל לקיים אותן. אל תהיה פרא אדם, זה כל מה שנדרש מכל האנשים שבעולם. ואנחנו מצווים להיות במעלת הקדושים והתוארים. במעלת הקדושים והתוארים. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, העבדות הזאת עולה לנו ביוקר, אבל אנחנו שמחים להיות עבדיך. שמחים להיות עבדיך. אז התקיעה הזאת היא תקיעה שעושים עוד לפני התרועה. עוד לפני התרועה, בלי הקשר לתרועה. אנחנו שמחים כי קודש היום לאדוננו, אנחנו שמחים שאנחנו עבדיך, אנחנו שמחים ותוקים תקיעה שעושים לך להמליך את הקודש ברוך הוא בעולמו. רבנו סדיגון כתב 10 פעמים של תקיעה שויפה. הפעם הראשון הוא מלכוס. כך נוהגים בעולם כשממליכים מלאכים, תוקים בשופרות, בקרנות, בחוצצות, להמליך את המלך. הטעם השני, לא עשירי, הטעם השני כותב רבינו סדיגון, משנה לגמרי את המצב רוח. תוקעים כדי להזהיר את העם, חזרו בתשובה, אם לא, אוי ואבוי יהיה לכם, אוי ואבוי יהיה לכם. הטעם השני כותב רבינו סדיגון, טעם ראשון זה מלכי יויס, טעם השני זה זכרוין יויס. תוקעים משופר כדי להזהיר את העם. שאף אחד לא יגיד אחר כך, לא שמעתי, לא ידעתי, תוקעים בשופרות. זה יום של זכרוינס, יום שצריך לעשות חשבון נפש, יום שצריך לעשות בתשוב. אז קודם תקיע, התקיע הראשונה זה תקיע של מלכי יויס, עוד לפני התרוע, ממלכים את הקודש ברוך הוא. אם הוא מלך אנחנו עבדה, אם אנחנו עבדים אנחנו צריכים לשרת. איך משרתים תריה גניצס, אוי ואבוי לנו. אז באה התרוע, תרוע של שברון לב. אחרי שאנחנו שוברים את ליבנו, כותב התור בסימטוב קופה יאללה, למה בראש השונה לא יקשים לבונים, מסעצפים בלבונים, אוכלים, שותים, אז התור מביא בשם הזויה, בנוהג שביר, אדם שיש לו דין קשה, יש לו משפט קשה, לא רק דין המומן, אז דין הנפושס, לא יבשחוירם, מסעפב בשחוירם, שם, מסתגף, לא מתרחץ, ליבו דואב ודואג, אבל לא כך בני ישראל. יש לנו את הדין הכי קשה בעולם. אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלוכים שאי אפשר לתת לו שוחד. מלך מלכי המלוכים שדין אוי דין אוילום ואויניש אוילום, ואנחנו לא יפשים לבונים ומסעפים בלבונים, מסתפרים ומתגלחים ומתרחצים ואוכלים ושותים, כי אנחנו בטוחים שהקודש בוקו יעשה לנו נס, כך אומר התור. מה זאת אומרת נס? אנחנו צריכים ניסים. גם אם נחזור בתשובה, צריך ניסים ניסים. כי התשובה שלנו איננה תשובה שלמה. אבל אם נשבור את ליבנו כמה שאנחנו יכולים, ונוריד דמעות כמה שאנחנו יכולים, ונעשה כמה שאנחנו יכולים בתשובה, בתפילה ובצדקה, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס, וימחל, ויסלח, ויכפר, ולכן אנחנו שמחים. וליבי יוימלי, זה התקיע של אחר התרוע. אחרי שעשינו את כל מה שביכולתנו והראינו ונשבענו את ליבנו וחזרנו בתשובה, אז זו הסיבה השנייה לשמוח, אז אנחנו בטוחים שהקודש בו יעשה לנו נס. זה התקיע לפניו וזה התקיע לאחריו, תקיע של מלכיוס ותקיע של זכרניס. אז יהיה רצון שיהיה תלכנו המון, שנזכה לחזור בתשובה שלנו, שנזכה לתשובה תפילה לצדוקו, שהשויפר יעורר את מיתרי ליבנו, ושנזכה ביחד עם כל בית ישראל לכסיד וחסין הטבע בספרון של צדיקים גמורים,